הכל חי אונליין, 93fm.co.il. וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, הדף היומי. יום חמישי, ה' בהלול, תשע"ה, מסכת נדרים, דף פ"ח. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום דפינו היומי הוא דף פ"ח ממסכת נדרים. מחר בסייעתא דשמיא הוא דף פ"ט בשבת קודש, פרשת שופטים, דף צדי, וביום ראשון, ח' באלול, תשע"ה, סיום מסכת נדרים, דף צדי א' ממסכת נדרים. היות והתרגלנו בסייעתא דשמיא הגדולה לחגוג פעמיים באהבה סיומי מסכתות, אנחנו נחגוג כאן ברדיו כל חי כהרגלנו בסייעתא דשמיא את סיום מסכת נדרים פעמיים, במוצאי שבת קודש, פרשת שופטים, זין באלול תשע"ה, בשעה 21:00 ברוב עם והמון חוגג, נחגוג את סיום מסכת נדרים השלישית שבסדר נשים, ושבע שעות לאחר מכן, בשעה 5:00 בבוקרו של יום ראשון ח' באלול תשע"ה, נחגוג פעם נוספת במסגרת שיעור הדף היומי את סיום מסכת נדרים. נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו, ברוב עם הדרת מלך. כדי שנוכל לקיים את שתי החגיגות המופלאות הללו של סיום מסכת נדרים, נלמד היום את דפים פ"ח ופ"ט ממסכת נדרים, ומחר בעזרת השם יתברך ערב שבת קודש פרשת שופטים, נלמד את שני הדפים האחרונים של מסכת נדרים, הלא הם דפים צדי וצדי א'. לשם כך, נעשה בשמחה ובטוב ליבה ודרכנו אל בית המדרש, ונישא את תפילת בית המדרש בכניסתו של היהודי אליו. יהי רצון מפניך, אדינו אליי ולא אבותיי, שלא ירד דבר תקלה לידי ולא יקשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור טמא, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך. הנני רוצה ללמוד כדי שיביאני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הראשון של שיעור דפינו היומי הוא פרק השינון והסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול על דף פ"ז ממסכת נדרים. למדנו במשנה בדף פ"ז מי שהפר או קיים נדר בטעות, כגון שנדרה אשתו וסבור שנדרה ביתו או להפך, נדרה בנזיר וסבור שנדרה בקורבן או להפך, נדרה מתאנים וסבור שנדרה מענבים או להפך, יכול לחזור ולהפר, ומשמע שדברי הפסוק יני אותה, זה בדווקא, ולכן צריך שתהיה הפרה לשם הנודרת ולשם אותו הנדר. והנה לגבי חיוב קריאה, נאמר בפסוק על שאול ועל יונתן בנו, ולכאורה יש לדרוש מהמילה על המיותרת שצריך לכוון הקריאה לשם אותו מת. ובכל זאת שנינו בברייתא, שמי שאמרו לו שמת אבי וקרא ואחר כך נמצא שהיה זה בנו, יצא ידי קריאה. ונשאלת השאלה, במה זה שונה מהפרת נדרים? תרצה הגמרא שמדובר שקרא סתם ולכן מועיל אף לבנו, אבל אם מפרש שקורא לשם אבי, ואין הקריאה מועילה לבן. ויש להוכיח זאת מדברי הברייתא, שמי שאמרו לו שמת אבי וקרא ואחר כך נמצא שהיה זה בנו, לא יצא ידי קריאה. ואם אמרו לו בסתם שמת לא מת והיה סבור שזה אבי וקרא ואחר כך נמצא שהיה זה בנו, יצא ידי חובת קריאה. ורב אשי מיישב בסתירת הברייתות שכאשר קרא על אבי ובתוך כדי דיבור נודע לו שהוא בנו, מועילה הקריאה. כאשר נודע לו הטעות רק אחרי כדי דיבור, לא מועילה הקריאה. וראיה לדבריו מה נאמר בברייתא, שמי שיש לו חולה בתוך ביתו ונתעלף והיה נדמה לו שהוא מת וקרא עליו, ורק אחר כך מת לא יצא ידי קריאה. ואמר רב שמעון בן פזי בשם רבי יהושע בן לוי משום בר כפרה, שמדובר שמת לאחר כדי דיבור, אבל אם מת תוך כדי דיבור, יצא ידי חובת קריאה. להלכה, אומרת הגמרא, תוך כדי דיבור כדיבור דמי, חוץ ממגדף עובד עבודה זרה, מקדש ומגרש, שאף אם חזרו בהם תוך כדי דיבור, לא מועילה חזרתם. לאחר מכן למדנו במשנה, אישה שאמרה, קונם תאנים וענבים אלו שאני תואמת וקיים בעלה את הנדר של התאנים, כל הנדר קיים, אבל לגבי הפרה צריך להפר גם את הענבים. ודין זה כדעת רבי ישמעאל שדרש בברייתא מנאמר אישה, יקימנו ואישה, יפרנו, שאומרת קונם תאנים וענבים אילו שאני תואמת ובעלה קיים לה תאנים, כל הנדר קיים ואין הנדר מופרת שיפר גם לענבים. אבל רבי עקיבא גם לגבי הפרה, אם יפר חלק מהנדר כולו מופר, ורבי ישמעאל לא הסכים לרבי עקיבא משום שלא כתוב יפר ממנו אלא יפירנו, ומה שצריך להפר את כולו. ולרבי עקיבא מקישים משווים הפרה להקמה שנאמר בה יקימנו, ומה שמה גם חלק ממנו. ואומר אפריה ברבא בשם רבי יוחנן, שלחכמים מקישים ומשווים הקמה להפרה, וכשם שאם יפר חלק מהנדר לא מופר כולו, כך כשמקיים חלק מהנדר לא מקוים כולו. עוד שנינו במשנה שאם אמרה קונם תאנה שאני תואמת וענבה שאני תואמת, הרי אלו בית נדרים, ואפשר להפר אחד ולקיים את השני. ואומר רבא שדין זה הוא כדעת רבי שמעון שאמר במסכת שבועות, שנשבע לשקר לחמישה אנשים שתבעו ממון, חייב חמישה קורבנות של שבועה, רק אם אמר לשון שבועה נפרדת לכל אחד ואחד. עד כאן התמצות של דף פי זין ממסכת נדרים, דף שלמדנו אתמול, וכעת נשיב על שש השאלות ששאלנו אתמול בסיום השיעור. שאלות על דף פי זין. שאלה הראשונה הייתה, מה לומדים מהפסוק על שאול ועל יונתן? התשובה היא, שאם מתו לו בית מיתים, צריך לקרוע על כל אחד ואחד. שאלה שנייה, קוראה בטעות על אביו במקום על בנו, מתי מועילה לו הקריאה ומתי לא? חיפשנו שני חילוקים. התשובה, חילוק ראשון, כשקוראה סתם מועיל, כשקוראה בפירוש לשם אביו זה לא מועיל. חילוק שני, כשהודיעו לו תוך כדי דיבור שזה בנו מועיל, כשהודיעו לו לאחר כדי דיבור, הקריאה אינה מועילה והוא צריך לקרוא מחדש. שאלה שלישית, באילו דברים נאמר שתוך כדי דיבור לאו כדיבור ומדוע? התשובה היא, מגדף עובד עבודת כוכבים מקדש ומגרש. מסביר הרן משום שאילו דברים חמורים ואדם עושה אותם בהסכמה גמורה. הרמב"ן מסביר משום שתוך כדי דיבור כדיבור הוא זה תקנה של חכמים. ובהילו המקרים לא תקנו. שאלה רביעית אומרת קונם תאנה שאני תואמת וענבה שאני תואמת הרי אילו בית נדרים. לעניין מה נחשבים הם לשני נדרים? התשובה היא שאף אם אפר או קיים אחד מהם יכול להפר או לקיים את השני. שאלה חמישית. האם קיום או הפרה של מקצת הנדר מועילים לכולו ומכאן לומדים זאת? התשובה היא, לרבי ישמעאל הקמה במקצת מועילה להכל, הפרה במקצת מועילה רק למה שאפר. לרבי עקיבא גם הפרה במקצת מועילה להכל, וחכמים, גם הקמה במקצת מועילה רק למה שקיים, ונחלקו בדברי הפסוק, אישה יקימנו ואישה יפרנו. שאלה אחרונה, בעלה אומר שיודע שאפשר להפר נדרים, אבל אינו יודע שאפשר להפר את הנדר הזה, האם יכול להפר ביום שנודע לו, אף שעבר כבר יום שומעו? התשובה היא, פירוש הראשון ברן אינו יכול להפר לכול אלמה ביום שנודע לו, ולפירוש השני לרבי מאיר אינו יכול להפר, ולחכמים יכול להפר. זהו מוריי ורבותיי, פרק השינון והחזרה שלנו על אשר למדנו אתמול, עלו הוא דף פי זין ממסכת נדרים, וכעת מוריי ורבותיי, הכל ערוך ומוכן לגשת לעיקר העניין של שמו התכנסנו היום הזה, היי באלול תשע"ה, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומיים, והיום אנחנו לומדים שני דפים, דפים פי ח' ופי ט' ממסכת נדרים, וכל זה על מנת שבעזרת השם יתברך, מחר, ערב שבת קודש פרשת שופטים, נוכל לסיים את המסכת ולחגוג את סיום מסכת נדרים כבר במוצאי שבת פרשת שופטים. אם כן, עיקר העניין הוא לימוד דפינו היומיים, דפים פי ח' ופי ט' של המסכת, ואת לימוד הדפים אנחנו מתחילים בדף פי ח' עמוד א', מן המשנה שפותחת במילים המדיר הנאה מחתנו. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא גדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. המשנה הזו עוסקת בחותן שאסר על חתנו ליהנות ממנו ומנכסיו. כעת חפץ האדם הזה לתת לביתו נכסים, והרי הדין קובע שכל מה שקנתה אישה קנה בעלה, ואם האבא ייתן לביתו נכסים, יזכה בהם הבעל מיד. ונמצא שעובר על נדרו כשנותן נכסים לביתו. באה המשנה לבאר באיזה אופן יכול החותן לתת נכסים לביתו ובעלה לא יזכה בהם. אומרת המשנה בדף פי ח' עמוד א', המדיר הנאה מחתנו, חותן שהדיר את חתנו שלא ליהנות ממנו. והתוספות יום טוב כותבים פה שהלשון במשנה אינה מדוקדקת, כי צריך לומר המדיר הנאה לחתנו ולא מחתנו. והר"ן כן גורס הנודר הנאה מחתנו, ונראה שכוונתו שהחתן נדר הנאה מחותנו. אם כן, חותן שהדיר את חתנו שלא ליהנות ממנו, והוא החותן רוצה לתת לביתו מעות, אמנם כיוון שאשתו של המודר אינו יכול לתת לנכסים, שהרי על ידי כן יזכה בהם בעלה, מפני שיד האישה כיד בעלה, והחתן הרי אסור בהנאתו. אומר לה אבי המדיר, הרי המעות האלו נתונים לך במתנה, ובלבד שלא יהיה לבעלך רשות בהן, כלומר, שמתנה אימה שלא יזכה בעלה במעות, אלא יישארו ברשותה. ותנאי זה אינו מועיל לבדו, אלא צריך להוסיף ולומר לה, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. כלומר, שמתנה זו לא תהיה שלה, אלא לגבי מה שנותנת בפיה. באופן זה, אין הבעל זוכה בנכסים, אלא הם נשארים לגמרי ברשות האישה. והדין הזה של המשנה הוא דווקא כשאביה רוצה לתת לה מעות, אבל אם הוא רוצה לתת לה מזונות, הוא לא צריך להתנות עם הכלום, משום שאין לבעל זכייה במזונות אשתו. וכיוון שזיקה לה את מזונותיה במקום בעלה, אין לבעל זכות בהם. אבל כאשר נותן לה מעות שתוכל להוציא לשאר חפציה, יש לבעל זכות כמו בשאר נכסי האישה, שהגוף שייך לה והבעל אוכל פירות. ולפיכך צריך להתנות שלא יהיה לבעלה רשות בהם. המשנה הזו היא כדעת רבי מאיר הסובר במסכת קידושין דף רב ג' עמוד ב', שאין לאישה יד וזכייה בלא בעלה. ולכן כשאביה מתנה שהוא נותן לה את המתנה על מנת שלא יהיה לבעלה רשות בנכסים, תנאו בטל והבעל זוכה בנכסים. אבל כאשר הוא מוסיף שלא תזכה במעות אלא לגבי מה שנותנת בפיה, גם רבי מאיר מודה שאין הבעל זוכה בנכסים, משום שאף האישה עצמה לא זוכה בנכסים עד שיבואו לפיה, שהרי לא יקנה לאביה אלא לדבר זה בלבד. ואז כבר אין ראוי שהבעל יזכה בהם שאין אדם זוכה במה שבפי חברו. והריטב"א במסכת קידושין מסביר שכשאדם מתנה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, כוונתו שהאישה תזכה בנכסים רק אחרי שתאכל אותם, ואז כבר אינם בעולם והבעל לא יכול לזכות בהם. ולפי הפירוש הזה, דווקא כשאביה יתנה מה שאת נושאת ונותנת בפיך, לא זוכה הבעל. אבל אם אמר לה מה שאת מתכסה בו וכדומה, זוכה הבעל בנכסים, כיוון שבשעה שמשתמשת בנכסים ומתכסה בהם, יכול הבעל לזכות בהם. מה שאין כן בדבר שבפיה, זה כבר אינו ראוי לזכות בזה. והר"ן כותב שיש מפרשים שאף אם יתנה ואמר לה על מנת שתעשי בהם שאר דברים, אין הבעל זוכה בנכסים. משום שאין הבעל זוכה רק בנכסים שהם שלה לגמרי, אבל לא כשיקנה לה אלא לדבר מסוים, זה לא נחשב לנכסים שלה, ולכן אף כשמשתמשת בהם, אין הבעל זוכה בנכסים, וכך היא שיטת רוב הראשונים. זוהי המשנה שלנו בדף פיחת עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. יש מחלוקת בין רבי מאיר וחכמים במסכת קידושין בדף חב ב' עמוד ב', לגבי יציאת עבד כנעני לחופשי על ידי נתינת כסף לרבו, לאדונו. דעת רבי מאירי שאינו יכול לצאת בכסף אלא על ידי אחרים, אבל לא על ידי עצמו, מפני שיד עבד כנעני כיד רבו, ואין קניין לעבד בלא רבו. וממילא, כל כסף שיש לעבד שייך לאדונו, ואינו יכול להשתחרר בו. ואילו חכמים אומרים שיכול העבד לצאת לחירות גם על ידי עצמו, אם נתנו לו אחרים את הכסף על מנת שאין לרבו רשות בו. כך מבאר במסכת קידושין רב ששת את מחלוקת רבי מאיר וחכמים, אבל רבי אלעזר מפאר שם שאם אמרו לעבד על מנת שאין לרבך רשות בו, גם חכמים מודים שרבו זוכה במעות, ורבי מאיר וחכמים נחלקו באופן שנתנו לעבד את המעות על מנת שתייצא בו לחירות. מבארת עכשיו הגמרא שבמשנתנו זוהי שיטת רבי מאיר, ולכן צריך האב לומר לאישה על מנת שלא יהיה לבעלך רשות בהן, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. דנה הגמרא האם דווקא באופן המבואר במשנה שאב אמר לביתו מה שאת נושאת ונותנת בפיך אין הבעל זוכה בנכסים שאביה נתן לה, או שגם באופן שאמר האב מה שתרצי עשי עם מה שאני נותן לך אין הבעל זוכה בנכסים. אומרת הגמרא בדף פיחת עמוד א', חמש שורות לפני סוף העמוד, אמר רב לא שנו שאין הבעל זוכה בנכסים שאביה של האישה נתן לה, אלא באופן דאמר לה אביה על מנת שאין לבעלך רשות בהן. והוסיף ואמר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך. באופן זה אין הבעל זוכה בנכסים, הועיל ואף האישה אינה זוכה בהם אלא כשתוכלם, ואין אדם זוכה במה שבפי חברו. אבל אם אמר האב, מה שתרצי עשי, קנה יתהון בעל. קנה הבעל את הנכסים, משום שאף על פי שיתנה שאין לבעלך רשות בהן, התנאי בטל והמעשה קיים. ואין התנאי מועיל יותר מאם אמר לה על מנת שאין לבעלך רשות בהן, וכדעת רבי מאיר שסובר שאין זכייה לעבד בלא אדונו. ממילא אין זכייה לאישה בלא בעלה. שואלים הראשונים איך הבעל זוכה בנכסים, והרי החותן ניתנה במפורש שאינו נותן את הנכסים אלא על מנת שלא יהיה לבעל רשות בהן. ובפרט לדעת רבי מאיר במסכת קידושין דף סמך א' עמוד א', שצריך תנאי כפול על כוחך, שאב כפל את תנאו ואמר שאם יגיעו הנכסים לידי הבעל אין מתנתו מתנה. ואם כן, איך יכול להיות שהבעל זוכה בנכסים ובכל זאת המתנה חלה? מישיב הריטב"א שהבעל והאישה הם כגוף אחד, וכאשר הוא מתנה שהוא נותן לאישה על מנת שאין לבעל רשות בהם, הרי זה כנותן מתנה לחברו, ואומר לו על מנת שחצי מגופך לא יזכה במתנה. ודאי שאין בדבריו ממש. ואילו הרן במסכת קידושין מתרץ, שאינו יכול להתנות כן משום שזה תנאי שאי אפשר להתקיים. והרי זה כאומר, המתנה תהיה מתנה על מנת שתעלי לרקיע, שהתנאי בטל והמעשה קיים. וטעם הדבר, מפני שאנחנו אומרים שלא נתכוון אלא לשחק בה. גם כאן אנחנו אומרים שלא נתכוון החותן אלא לשחק בחתנו. אם כן, אילו הם דבריו של רב. ממשיכה הגמרא ואומרת, ושמואל אומר, שאכן המשנה היא בשיטת רבי מאיר, שאם לא אמר לה, אלא למה שאת נושאת ונותנת בפיך, התנאי בטל והבעל זוכה בנכסים. אלא שחולק שמואל בעיקר הדין וסובר, שאפילו אם אמר האבא לביתו מה שתרצי עשי בנכסים שאני נותן לך, תנאו קיים ולא קנה יתון בעל, לא קנה הבעל את הנכסים. כך מבאר הרן את שיטתו של שמואל. אבל הרשב"א דוחה את הפירוש הזה מכמה טעמים, והוא מבאר שבין לרב ובין לשמואל, אם התנה אימה ואמר לה רק על מנת שאין לבעלך רשות בהן, קנה הבעל את הנכסים, וכמשמעות לשון המשנה שבתנאי זה אינו יכול להפקיע את הנכסים מידי זכיית הבעל. מחלוקת רב ושמואל זה בפירוש המשנה במה שהוסיפה שצריך לומר מה שאת נושאת ונותנת בפיך. דעת רב שצריך להתנות על דבר מסוים שמקנהו לה לאותו דבר בלבד ורק אז מועיל תנאו, כיוון שגם האישה בעצמה לא זכתה בנכסים אלא לאותו דבר. ואילו שמואל סובר שגם אם האב אמר על מנת שאין לבעלך רשות בהן אלא מה שתרצי עשי, אין הבעל זוכה בנכסים, משום שגם באופן זה לא נתן לה את הנכסים אלא לדבר שתרצה לעשות, אלא שנתן לה ברירה להחליט מה היא תרצה לעשות בנכסים, וכיוון שכן אין הנכסים שלה כל זמן שלא תשתמש בהם לאותו דבר מסוים, ולכן סובר שמואל שאין הבעל זוכה בנכסים שאביה נתן לה. במחלוקתם של רב ושמואל תלויה במחלוקת התנאים שהובאה לאל. רב פוסק כמו רבי מאיר, כיוון שבמשנה מבואר שעד שלא יוסיף ויאמר מה שאת נושאת ונותנת בפיך, התנאי בטל. אבל שמואל, אף שהוא מודה לרב שהמשנה היא בשיטת רבי מאיר, הוא פוסק כחכמים שיש לה עבד יד בלא אדונו, כדעת רב ששת שמועיל גם תנאי על מנת שאין לבעלך רשות בהם באותם נכסים שאני נותן לך. לכן אמר שמואל, שאף אם אמר רק מה שתרצי עשי, או שאמר על מנת שאין לבעלך רשות בהן באותם נכסים שאני נותן לך, לא קנה הבעל את הנכסים. מקשה הגמרא על שיטת רבי מאיר שיד אישה כיד בעלה, ולא מספיק להתנות שלא יהיה לבעלך רשות בהן על מנת שהאישה תוכל להשתמש בנכסים. מה תקיף לה רב זיירה? מקשה רבי זיירה, כמן אז לה אשמעת דרב, כשיטת מי הולכת שיטתו של רב, שרק אם האב אומר לביתו שהוא נותן לה את הנכסים על מנת שאין לבעלה רשות בהם, ומוסיף ואומר, אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אין הבעל זוכה בנכסים. אבל אם לא אוסיף כן, זוכה הבעל בנכסי אשתו שאביה נתן לה. דבריו של רב הם כשיטת רבי מאיר. דאמר, אומר רבי מאיר במסכת קידושין דף כ"ב עמוד ב', שעבד כנעני יכול לצאת לחירות על ידי שהוא משלם כסף לאדונו, כסף שאחרים שילמו לאדונו. אבל אם העבד כנעני עצמו נותן את הכסף לאדונו, הוא לא יכול להשתחרר לחירות, משום שאין לעבד יד בלא רבו. וברגע שהכסף נמצא בידיו של העבד, מיד רבו זוכה בזה. סובר רב, שגם לאישה אין יד לזכות בנכסים, משום שיד אישה כיד בעלה. ולכן, רק אם אמר לאביה שהיא זוכה בנכסים רק בשעה שהם בפיה, לא זכה בהם הבעל. אבל אם לא אמר לה כך, זכה הבעל מיד בנכסים. אבל לשיטת חכמים הסוברים שיש לאישה יד לזכות בלא בעלה, אם כן, אף כשלא הוסיף האב ואמר אלא מה שאת נושאת ונותנת בפיך, אלא רק נתן לה את הנכסים על מנת שאין לבעלה רשות בהן, אין הבעל זוכה בנכסים. כך יוצא מדבריו של רב. אומרת הגמרא, אם כך ורמינו, הקשה לך קושייה על פי מה ששנינו במסכת העירובין דף ע"ט עמוד ב', לגבי מבוי שיש בו כמה חצירות. מרשות הרבים יש סמטה, והסמטה מובילה לכמה חצירות. מדרבנן אסור להוציא ולטלטל מן החצירות אל המבוי. מדאורייתא את המבוי הוא מקום פטור, כיוון שאינו רחב 16 עמות כרשות הרבים, ושלמה המלך גזר שאסור להוציא למבוי, אלא אם כן עושים שיתופי מבואות. וחכמים גזרו לא לטלטל מן החצר למבוי, משום שהמבוי דומה לרשות הרבים והחצרות דומות לרשות היחיד. אם יהיה מותר להוציא ולטלטל מהחצר למבוי, יטעו אנשים לומר שמותר לטלטל גם מרשות היחיד לרשות הרבים גמורה. ואם רוצים בני החצר להוציא למבוי, צריכים הם לעשות שיתופי מבואות, כלומר, שישתתפו כולם בחצר אחת, ועל ידי כן מותר להוציא מהחצרות למבוי. יש מחלוקת המוראים במסכת העירובין דף ממתת עמוד א', מה הטעם שעירוב מועיל שיהיה מותר להוציא ולטלטל מהחצר למבוי? דעת שמואל, עירוב הוא משום קניין, כלומר, שעל ידי שכל אחד מניח מאכל באחד מן הבתים, הוא קונה רשות זו, וכשכולם מערבים, נהיה הבית בבעלות כולם, כיוון שהם שותפים בבית הזה, מותרים בטלטול בכל המבוי. בדעת רבה, עירוב מועיל משום דירה, כלומר, שדעתו של אדם היא איכן שנמצאת פיתו, וכיוון שהפת נמצאת באחד מן הבתים, הרי הוא כאילו דר באותו המקום, ואין בחצר אלא דירה אחת, נמצא שכל החצר היא של הבית הזה. ומבאר את המשנה שם, במסכת העירובין, כיצד משתתפים בני החצרות במבוי? אחד מבני המבוי מניח את החבית של יין, או דבר מאכל אחר, ואומר, הרי זה קנוי לכל בני המבוי שיהיו שותפים בחבית הזו, ומזכה להן את החבית על ידי עבדו ושפחתו העבריים, שיש להם יד לקניין ויכולים לזכות עבור אחרים. וכן, הוא יכול לזכות להם על ידי בנו וביתו הגדולים ועל ידי אשתו, שגם הם יכולים לזכות בעירוב עבור כל בני המבוי. כך נאמר במשנה במסכת עירובין. שואלת עכשיו הגמרא, והיא אמרת אם אומר רב, שלדעת רבי מאיר כל הדברים שהאישה זוכה בהם, קנה ית הון בעלה, קונה אותם בעלה, אם כן העירוב לא נפיק מרשות עיד בעל, העירוב לא יצא כלל מרשות הבעל ולא זכו בו בני המבוי, אותה חבית, יין או דבר מאכל אחר, איך האישה יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי מיד בעלה? הרי ידה כידו, וממילא החבית או דבר המאכל אחר לא יצאו מידו של הבעל על מנת שהאישה תזכה אותם לשאר בני המבוי ולא זכו בו בני המבוי. וסתם משנה, כל משנה שרבי שסידר את המשניות סתם ולא כתב מי התנה שאמרה, זהו רבי מאיר. ובכל זאת מבואר שם במשנה במסכת העירובין שבני המבוי זוכים בעירוב על ידי האישה. אלא מוכח שדברי רבי מאיר הם רק בעבד, אבל לאישה יש יד לזכות בלא בעלה. אז איך רב אמר אצלנו שיד האישה כיד בעלה, וכאשר אביה של האישה רוצה לזכות לנכסים, בלא שלבעלה יהיה רשות, הוא יוכל לומר רק בנוסח שהיא זוכה בנכסים רק אשר הם יהיו בפיה, מאכלים שיכנסו לפיה. אבל לומר לה, תזכי בזה על מנת שלבעלך אין רשות בכך, זה לא ייתכן. כך הסבירה ודברי רבי מאיר, וזה סותר את מה שלמדנו עכשיו במסכת העירובין. רצת הגמרא אמר רבה, אף על גב דאמר רבי מאיר, יד אישה כיד בעלה ואינה יכולה לזכות בנכסים בלא בעלה, זה דווקא כשאדם אחר נותן לה מתנה. אבל כשבעלה נותן לה את המתנה, מודה רבי מאיר שקנתה אישה את המתנה ואין לבעלה רשות בה. כדברי רבה במסכת בבא בתרא דף נ"א עמוד ב', והטעם משום שהנותן בעין יפה הוא נותן, והבעל מתכוון לא להשאיר לעצמו שום זכות במתנה שהוא נתן לאשתו. ולכן לעניין שיתוף של מבואות במסכת העירובין, האישה יכולה לזכות בעירוב עבור בני המבוי. דכיוון דלזכות לאחרימו, ומיד בעלה זכיה, שבעלה עצמו מקנה לה בשביל שתזכה לאחרים. ומיד בעלה היא מקבלת את העירוב, והיא זוכה בו לגמרי, ולכן היא יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי. המפרש כאן במסכת נדרים מבאר את תירוצו של רבה באופן שונה, שבאמת אם היה הבעל נותן מתנה לאשתו לא הייתה אישה זוכה בה, אלא הבעל היה זוכה בה מיד. וצריך לומר שרבה מתרץ שלא כשיטתו במסכת בבא בתרא, ורבי מאיר חולק על דברי רבה שם. מה הטעם שבעירובין זכתה האישה ויכולה לזכות לשאר בני המבוי? משום שאין כוונת הבעל לתת לאשתו מתנה כלל, אלא רק שהיא תזכה בעירוב של בני המבוי. ואם היה הבעל זוכה בעירוב מיד, לא היה עירוב מועיל. לכן רוצה הבעל שהמתנה תחול כדי שתוכל האישה לזכות לשאר בני המבוי. כעת מקשה הגמרא סתירה בין המשנה במסכת העירובין לברייתא, ועל ידי כך נדחה תירוצו של רבה. איתי והקשה רבינה לרבשי שמצינו סתירה בין המשנה במסכת העירובין לבין ברייתא. במשנה שנינו שאפשר לזכות בעירוב על ידי אשתו, ואילו בברייתא שנינו, ואילו שזכין להם. שאפשר לזכות על ידם עירוב עבור בני המבוי, על ידי בנו וביתו הגדולים ועבדו ושפחתו העבריים שיש להם יד לקניין, והם יכולים לזכות אף עבור אחרים. ואילו שאין זכין להם, שאי אפשר לזכות על ידם עירוב עבור בני המבוי, על ידי בנו וביתו הקטנים, ועבדו ושפחתו הכנעניים, ואשתו, כיוון שאין להם יד לזכות לעצמם, לכן אינם יכולים לזכות אף עבור בני המבוי. בנו וביתו הקטנים אין להם יד כלל, עבדו ושפחתו הקנענים ואשתו אין להם יד לזכות לעצמם, כיוון שאדונם או בעלה זוכה מיד במה שהם זכו. ודברי הברייתא סותרים את דברי המשנה, וממילא נדחה תירוצו של רבא, שהרי רבא ביאר שכאשר בעל נותן מתנה לאשתו, הוא מתכוון שלא לזכות בעצמו במתנה, ואילו בברייתא המבואר שהבעל זוכה בעירוב שהוא עצמו נותן לאשתו. ויש לציין שאין קושייה על דברי רב, שהרי אף אם לא נוהר שהאישה היא כעבד, יהיה קשה שהברייתא אומרת שאי אפשר לזכות את העירוב על ידי אשתו, ואילו במשנה כתוב שזוכה אף על ידי אשתו. חוזרים אל הגמרא שמתרצת אל אמר רבשי, מתניתין, במשנה מדובר במקרה שיש לה לאישה חצר באותו מבוי, עסקינן, כגון שנפלו לה נכסים בהודעה הרוסה, והבעל הרוס שלה כתב, דין ודברים אין לי בנכסייך, שבאופן זה החצר היא שלה לגמרי, ואין לה בעל בה אפילו פירות. אבל אם נפלו לה נכסים לאחר נשואיה, הוא לא יכול לומר דין ודברים אין לי בנכסייך, כיוון שאין אדם יכול להסתלק מנכסים שכבר נמצאים ברשותו. אז אם כן, מתרץ רבשי שהמשנה עוסקת במקרה שיש לה לאישה חצר באותו מבוי, ואם לא תזכה האישה בעירוב, היא אוסרת על כל בני המבוי לטלטל מהחצרות למבוי, שהרי יש במבוי הזה כמה רשויות, ולכן היא צריכה לזכות בעירוב בשביל עצמה. והטעם שהיא יכולה לזכות לעצמה, זה כדברי רבא, שכאשר בעל נותן מתנה לאשתו, הוא מתכוון שלא לזכות במתנה. וכיוון שהאישה זוכה לעצמה, היא יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי, משום דמיגו דזכיה לנפשה, מתוך שיכולה לזכות לעצמה, זכיה לאחריני. יכולה לזכות או לזכות גם לאחרים. ואין סתירה מהברייתא, כיוון שהברייתא מדברת, במקרה של האישה אין בית בחצר, והאישה אינה יכולה לזכות עבור שאר בני המבוי, שהרי הבעל זוכה מיד במה שהוא מקנה לה. וגם לדעת רבה, אם הבעל נותן לה בשביל שתזכה לאחרים, אין סברה שנותן בעין יפה הוא נותן. ולכן היא לא יכולה לזכות עבור אחרים. שואלים התוספות במסכת העירובין דף עין תת עמוד ב', דיבור המתחיל ועל ידי, לפי רבשי שמדובר שיש לאישה חצר באותו מבוי, אם כן גם בנו וביתו הקטנים או עבדיו הקנעניים יכולו לזכות לאחרים כשיש להם חצר באותה מבוי. מדוע חילקה המשנה שם בין הדין של אשתו לדין של בנו וביתו הקטנים ועבדיו הקנעניים, ומשמע שהם לעולם לא יכולים לזכות עבור אחרים בעירוב? תרצים התוספות שהגמרא כאן סוברת כשיטת רבי יהודה בן בבא, שסובר במסכת עירובין דף עין ג' עמוד א', שעבד אינו צריך לערב יחד עם בני החצר, ואף אם לא ערב, אינו אוסר על שאר בני החצר לטלטל. כיוון שכך, אין את סברת רבשי שמיגו שזוכה לעצמו זוכה גם לשאר בני המבוי. שהרי, העבד אינו זוכה בעירוב גם לא בשביל עצמו. מה שאין כן באישה, דעת רבי יהודה בן בבא, שבאופן שאוכלת בביתה ומקבלת אוכל מבעלה, צריכה לערב, ואם לא ערבה, אוסרת על בני החצר, ומשום כך, יכולה לזכות לאחרים. חיי אדמוריי ורבותיי, הגענו למשנה בדף פי חית עמוד ב'. לאל בדף סמך זין עמוד א' נתבאר שבעל אינו יכול להפר נדרים שנדרה אשתו קודם הנישואין. שנאמר בספר במדבר פרק למד פסוק י' בפרשת נדרים, ועם בית אישה נדרה. המשנה מבארת את פרטי הדינים שבהלכה הזו. אומרת המשנה, נאמר בתורה בספר במדבר פרק למד פסוק י' ונדר אלמנה וגרושה, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. ואם נפרש פסוק זה כפשוטו, הרי שהוא מיותר, שמכיוון שאין לה בעל, ודאי שכל אשר אסרה על נפשה יקום עליה, כי מי יפר לה אותם. לכן מבארת המשנה שפסוק זה מדבר לאחר שניסית בשנית. כיצד, באיזה אופן הוצרח הכתוב לומר שנדריה קיימים? אם אמרה האישה בהודעה אלמנה או גרושה והוא הדין בכל פנויה, הרי נזירה לאחר כעבור 30 יום, אף על פי שניסית בתוך אותם 30 יום שבין קבלת הנדר לזמן החלות של הנדר, ונמצא שנדרה יחול רק ביותה נשואה לשני, השני, הבעל השני, אינו יכול להפר את הנדר. לפי ששת קבלת הנדר הוא הזמן הקובע לעניין הפרה, ובשעה זו עדיין לא נכנסה לרשותו, ואין הבעל יכול להפר נדרים של קודם הנישואין, גם אם יחולו רק לאחר הנישואין. ולפי זה, מיושב לשון הפסוק שכתב, ונדר אלמנה וגרושה. לכאורה היה לומר ואלמנה וגרושה. למה כתב הפסוק ונדר אלמנה? והיינו מפני שרק מעשה הנדר היה כשהיא אלמנה, ואילו החלות הייתה לאחר שנישאה והיא איננה אלמנה. ממשיכה המשנה ואומרת בדף פי תת עמוד א', וכמו כן להפך, אם נדרה בעודה נשואה וברשות הבעל, אז בעלה מיפר לה, אף את הנדרים שיחולו לאחר שתייצא מרשותו. והתפארת ציון מדקדק בלשון המשנה שבאופן הראשון הביאה המשנה, ונקטה בלשונה, אינו יכול להפר בלא תוספת המילה לה. ואילו באופן שלפנינו נקטה מיפר לה. והוא מבאר שהסיבה היא שבאופן שלפנינו הנדר יחול רק לאחר שתייצא מרשותו, נמצאת האפרה היא רק לתועלתה של האישה. ולא, אין בכך תועלת. לכן כתבה המשנה מיפר לה. דהיינו שתועלת האפרה היא רק לה. אם כן אומרת המשנה, אם נדרה בעודה נשואה וברשות הבעל, אז בעלה מיפר לאף את הנדרים שיחולו לאחר שתייצא מרשותו. ונותן את המשנה דוגמה, כיצד? אמרה אשתו הריני נזירה לאחר 30, כשיעברו 30 יום, והפר לבעלה מיד, אף על פי שנתעלמנה ונתגרשה ממנו בתוך אותם 30 יום, ונמצא שיחול הנדר בזמן שתהיה ברשות עצמה. הרי הנדר הזה מופר, וזאת מכיוון שבשעה שנדרה הייתה תחת רשותו. עכשיו מביאה המשנה מקרה שאינו יכול להפר, אף שהיא תחת רשותו, בין בשעת הנדר ובין בשעת ההפרה. אדם נשא אישה ולאחר מכן נדרה בו ביום שנשאה, והמשנה נקטה שנדרה בו ביום שנשאה להשמיע לנו חידוש, שאפילו שבתחילתו של יום היא הייתה עדיין תחת רשות אביה, מכל מקום מכיוון שניסית יצא מרשות אביה, ובעצם אין תקנה לנדריה. אם כן, נשאה לאישה ולאחר מכן נדרה בו ביום שנשאה ונתגרשה ממנו בו ביום והחזירה בו ביום, ואחר כך שמע את נדרה, אף על פי שהיא תחת רשותו בין בשעת הנדר ובין בשעת ההפרה, אינו יכול להפר את הנדר הזה. מדוע? שאין הבעל מפר נדרים שקדמו לנישואין, ונדר זה קדם לנישואין של עכשיו. ואף חזר וערסה, שוב אינו יכול להפר יחד עם אביה כדין שער הרוסים, וזאת מכיוון שכשהיא כבר ניסית, היא יצאה מרשות אביה ושוב אינה חוזרת לרשותו, אפילו אם תתגרש, וכיוון שאב אין בידו להפר, לכן גם הרוס אינו יכול להפר, שאין הרוס מפר נדרים, אלא יחד עם האב. מסיים את המשנה ואומרת, זה הכלל. כל שיצאה לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, דהיינו לזמן קצר כלשהו, אף שלאחר מכן חזרה לרשותו, אינו יכול להפר לבעלה את שנדרה קודם שניסית לו בשנית. ובהמשך הגמרא תבאר מה בא המשנה לרבות באומרה, זה הכלל. זוהי המשנה שלנו שתחילתה בדף פי ח' עמוד ב' וסופה בדף פי ט' עמוד א', וכעת אנחנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא מחלוקת תנאים, האם הולכים אחר שעת אמירת הנדר או אחרי שעת חלות הנדר. תניא, אומרת הגמרא, שנינו בתוספתא, בפרק השביעי של מסכת נדרים, אלמנה וגרושה, אלמנה או גרושה, שאמרה הריני נזירה לך שאנשא, לאחר שאנשא ונישאת, והרי שהגיע הזמן נדרה לחול, רבי ישמעאל אומר, אם בעלה שאיני רוצה, יפר את נדרה של קודם הנישואין, כי סובר רבי ישמעאל, ששעת חלות הנדר הוא הזמן הקובע לעניין הפרה, והיות ובשעה זו היא הייתה תחת רשותו, הוא יכול להפר לה את נדרה. רבי עקיבא אומר, לא יפר, אין הפרת הבעל מועילה, כי סובר רבי עקיבא, שהזמן הקובע הוא שעת קבלת הנדר, ואז עדיין לא הייתה אשתו. והר"ן לאיל, בדף פ"ג עמוד ב', מביא שיש מחלוקת בין התלמוד הבבלי לתלמוד הירושלמי, במה נחלקו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. מהתלמוד הבבלי, כפי שיהיה משמע מהמשך הסוגיה, מבואר שמחלוקתם היא בדרשת הפסוק, ואילו בתלמוד הירושלמי מבואר שמחלוקתם תלויה בסברה, שלרבי ישמעאל עיקר הנדר הוא שעת חלותו, ולרבי עקיבא עיקר הנדר הוא שעת קבלת הנדר. נותנת הגמרא סימן במחלוקת הזו, וסימנה יללי יוד למד למד יוד, דהיינו ראשי התיבות של יפר, לא יפר, לא יפר, יפר. דהיינו, אישה שאמרה הריני נזירה לך שאנשא, לרבי ישמעאל יפר ולרבי עקיבא לא יפר. אישה שאמרה ביותה אשת איש הריני נזירה לך שאתגרש, שזה האופן המובא בגמרא מיד בהמשך, לרבי ישמעאל לא יפר ולרבי עקיבא יפר. שואלים המפרשים, מה עוזר הסימן הזה? זה לא סימן מובהק, כי אם אדם יטעה וישנה דברי רבי עקיבא קודם לדברי רבי ישמעאל, שוב לא יועיל לו הסימן, מכיוון שהדינים מתהפכים. התשובה היא שלפי הדעות שרבי ישמעאל היה רבו של רבי עקיבא, הסימן מועיל, מכיוון שלא יבואו לשנות את דברי רבי עקיבא קודם רבי ישמעאל רבו. ואילו השיטה מקובצת כותב שהסימן הוא רק על דברי רבי ישמעאל. והיינו שברישה היוד קודמת ללמד, והיינו שיפר לרבי ישמעאל, ובסיפה הלמד קודמת ליוד, דהיינו שלרבי ישמעאל לא יפר. מביאה עכשיו הגמרא את מחלוקתם של רבי ישמעאל ורבי עקיבא במקרה הפוך. אשת איש שאמרה, הרי היא נזירה שאתגרש, לאחר שאתגרש ונתגרשה, וכעת הגיע הזמן נדרה לחול. רבי ישמעאל אומר, לא יפר, הפרת הבעל שקודם הגירושין אינה מועילה, והנדר קיים. כמו שהוא אמר לאיל, שלשיטתו הולכים אחרי שעת חלות הנדר, ואז כבר יצא לרשות עצמה. ואילו רבי עקיבא אומר, יפר, הפרת הבעל שקודם הגירושין הועילה, והנדר מופר, כי סובר רבי עקיבא, שהולכים אחר שעת אמירת הנדר, ואז היא עדיין הייתה אשתו. כעת מביא כל אחד מהתנאים ראיה לשיטתו. אמר רבי ישמעאל, הרי הוא אומר בפסוק שבעניין אלמנה או גרושה שנדרה ואחר כך נישאה, נאמר בספר במדבר פרק למד פסוק יוד ונדר אלמנה וגרושה וגומר, לאחר מכן נאמר יקום עליה. כוונת התורה באומרה נדר, היינו חלות הנדר. ואומר לך הפסוק, אם מתי יקום חלות זה ולא יהיה בר הפרה? עד שיהיה חלות הנדר בשעת אלמנות וגירושין. דווקא אם יתחיל קיום החלות של הנדר בזמן אלמנות וגירושין שברשות עצמה. אבל אם לא יתחיל אלא לאחר שתינשא, אגם שקיבלה את הנדר בשעת אלמנות וגירושין, הנדר הזה הוא בר הפרה ולא יקום. הרי שרואים אנו מהפסוק שהקובע הוא זמן החלות ולא זמן הקבלה. אבל רבי עקיבא דוחה את דיוקו של רבי ישמעאל ומוכיח מהפסוק כשיטתו. ורבי עקיבא סבר שהמשך אותו פסוק מוכיח כשיטתו הוא. משום שהרי הוא אומר, נאמר בהמשך הפסוק, כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה. ואסרה על נפשה, היינו קבלת האיסור. אומר לך הכתוב, עד שיהיה קבלת איסורי נדר בשעת אלמנות וגירושין. ודווקא בקבלה, שבזמן זה אין הנדר בר הפרה. אבל אם היא נדרה בעוד שהיא נשואה, גם שזמן הקיום יחל רק בשעת אלמנות וגירושין, יכול בעלה להפר. והרי לנו שהכל הולך אחרי השעה, שהיא נודרת ולא אחרי השעה, שחל הנדר. יוצא איפה שרבי עקיבא מיישב את אשר דקדק רבי ישמעאל מתחילת הפסוק, ונדר אלמנה וגרושה, שדווקא כשחלות הנדר תהיה בשעת אלמנות וגירושין, אינו יכול להפר לה. כי סובר רבי עקיבא שסוף הפסוק מגלה על תחילתו. כמו שמצאנו בהרבה מקומות בשעס, תנה סייפה לגלוי הרישה. כותב התנה את הסייפה כדי להסביר את הרישה. גם במקרה שלנו גילה הפסוק בסופו, שהכוונה לשעה של עשיית איסור הנדר. ובדעת רבי ישמעאל צריך לומר, שהוא מיישב את דיוקו של רבי עקיבא שסובר שביור הפסוק הוא כך, כל איסור נדר שחל עליה בזמן אלמנותה וגירושיה, יקום עליה גם אם עשתה אותו ביותה ברשות בעלה. אומרת הגמרא, אמר רב חסדא מתניתין משנתנו האומרת שאלמנה הוא גרושה שאמרה הרי היא נזירה לאחר 30 יום, ונישאת בתוך 30 יום הללו, אין בעלה שאיני יכול לאפר כשישמע, וכן המקרה ההפוך של אשת איש שאמרה הרי היא נזירה לאחר 30 יום, והפר לה בעלה ונתאלמנה או נתגרשה בתוך אותו זמן, אז הנדר מופר, אם כן מוכח שהשעה שנודרת היא הקובעת לעניין הפרה, בהכרח שכשיטת רבי עקיבא היא. המשנה שלנו הולכת כשיטת רבי עקיבא, רבי עקיבא שחלק עם רבי ישמעאל בברייתא, שרק לדעתו של רבי עקיבא לעולם הולכים אחר שעת אמירת הנדר. אבל הגמרא דוחה את ראיית רב חסדא, באי אמר, אין הכרח לומר שמשנתנו לא הולכת לשיטתו של רבי ישמעאל, כי ניתן לומר אפילו תימה, אפילו אם תאמר שמשנתנו סוברת כדעת רבי ישמעאל שהולכים אחר שעת חלות הנדר. מכל מקום, יש הבדל בין המקרים שעליהם דיברה המשנה לבין המקרים המדוברים בברייתא. מתניתין תליה נפשה ביומי, במקרים המדוברים במשנה קיבלה על עצמה חלות נדר שזמנו תלוי בימים, שאמרה הנשואה הרי נזירה לאחר 30 יום, שלמו יומי ולא נתגרשה. ייתכן שיעברו 30 הימים, ולא תתגרש אלא תישאר תחת רשותו, וכן כשאמרה אלמנה או גרושה הרי היא נזירה לאחר 30 יום, ייתכן תשלמו יומי ולא מיתן סבא, שיעברו 30 הימים ולא תינשא. ומכיוון שייתכן שבין בישת הנדר ובין בישת חלות הנדר, היא תהיה באותו מצב, לפיכך גם רבי ישמעאל מודה שבזה הולכים אחרי זמן אמירת הנדר. ואילו במקרים המדוברים בברייתא, תליה נפשה בנשואין, קיבלה על עצמה חלות נדר שזמנו תלוי במצב נשואיה. דהיינו שאמרה אלמנה או גרושה הרי היא נזירה לכה שאנשא, או אישה נשואה אמרה הרי היא נזירה לכה שאתגרש, אז מראש הדבר ברור שבשעת החלות לא תהיה באותו מצב שהיא בשעת אמירת הנדר. בזה אומר רבי ישמעאל ששעת חלות הנדר הוא העיקר והוא הקובע. ותוספות בדיבור המתחיל ברייתא, בדיבור המתחיל מתניתין, מבארים את החילוק בין המשנה לברייתא כך, שבברייתא שאמרה אלמנה הרי היא נזירה לכה שאנשא, ואין הנדר יכול לחול בעוד האלמנה, אין זה בכלל הכתוב ונדר אלמנה יקום עליה, וממילא יכול הבעל להפר את נדרה. מה שאין כן במשנה שאמרה הריני נזירה לאחר 30 יום, שראוי הנדר לחול גם אילו תישאר באלמנותה, הרי זה בכלל הפסוק ונדר אלמנה, שאין הבעל יכול להפר אותו, אף על פי שנכנסה לרשותו, קודם שיחול הנדר. שנינו במשנה שנשואה שנדרה ונתגרשה מבעלה וחזרה ונישאה לו, אין יכול בעלה להפר את נדרה. סיימה המשנה ואמרה, זה הכלל, כל שיצא לאחר שנדרה לרשות עצמה אפילו לשעה אחת, אינו יכול להפר את שנדרה קודם שניסית לו בשנית. בדומה לזה, שנינו בפרק נערה המאורסה לאיל, בדף עין א' עמוד א', הפרק העשירי של מסכת נדרים, שנינו שם לגבי נערה המאורסה שנדרה לאחר שנתרסה, ונתגרשה וחזרה ונתרסה, אמר שם אביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה, ושם מסיימת המשנה ואומרת, זה הכלל, כל שלא יצא לאחר שנדרה לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. מבארת כעת הגמרא, מה בא זה הכלל האמור במשניות הללו לרבות. אומרת הגמרא, זה הכלל דקטני. מה ששנינו לאיל, בדף עין א' עמוד א', גבי נערה המאורסה, כל שלא יצא לרשות עצמה שעה אחת, אביה ובעלה האחרון מפירים נדריה. מה זה בא לרבות? אומרת הגמרא, להטויי, זה בא לרבות מקרה שיצא מבית אביה, והלכה עם שלוחי הבעל לביתו כדי שיסען על אישה. אלא, שהלך גם האב עם שלוחי הבעל, או שהלכו שלוחי האב עם שלוחי הבעל. וכיוון שאף הם הלכו עימה, לא נחשב שיצא לרשות עצמה, ולכן נוהג בעדין הרגיל בנערה המאורסה, דאביה ובעלה מפירים את נדריה. הראש מבאר שכוונת הגמרא היא למקרה שנדרה בדרך ונתגרשה ושוב נתרסה, שאביה ובעלה האחרון מפירים את נדריה. ואילו זה הכלל דקטני, מה ששנינו זה הכלל גבי ואילו נדרים, אצלנו פה במשנה שמצויה בפרק ואילו נדרים, הפרק האחרון של מסכת נדרים, שנאמר אצלנו במשנה, כל שיצא לרשות עצמה שעה אחת אינו יכול להפר, מה הכלל הזה בא לרבות? אומרת הגמרא, להטויי, זה בא לרבות אם מסר האב את הנערה המאורסה לשלוחי הבעל, או שמסרו שלוחי האב את הנערה לשלוחי הבעל, ועל ידי המסירה הזו נחשב שיצאה בכך מרשות האב, כמו שמבארת הגמרא במסכת כתובות דף ממחת עמוד ב', לפיכך האב אינו יכול להפר את נדריה שכבר יצאה מרשותו, והבעל אינו יכול להפר, כי כבר נוהג בה דין הנשואה, שאז אין הבעל מיפר בקודמין. הבעל לא יכול להפר נדרים שהיא נדרה קודם לנשואין. וחידוש המשנה הוא שהמסירה היא ממש כמו נשואין, שיוצאת מרשות האב לגמרי, והוא אינו יכול להפר את נדרי הכלל. וכמו כן, מכיוון שדינה כנשואה, שוב אין הבעל יכול להפר נדרים שקדמו לנשואין, כמו שאמרה הגמרא לאל בדף סמך זין עמוד ב'. והנה, מורי ורבותיי, הגענו אל המשנה השנייה, בדף פיתת עמוד א', שתי שורות לפני סיום העמוד. שנינו לאל בדף סמך וו עמוד ב', שנערה המאורסה, אביה ובעלה מפרים את נדריה. אבל קיימים שלוש מניעות שמחמתה מופקעה רשות האב, וממילא אין אפשרות להפר את נדריה. כי כיוון שהופקעה רשות האב, גם הארוס אינו יכול להפר, שהרי אינו מפר אלא בשותפות עם האב. ואלו הם שלושת המניעות הללו. א', כשבגרה, היינו שישה חודשים לאחר שהגיע לגיל 12 ויום אחד והביאה סימני בגרות. ב', אם מת אביה, ג', יתומה בחיי אביה. דהיינו נערה שהסיעה אביה ויצאה מרשותו, לאחר מכן התלמנה או נתגרשה והרי ברשות עצמה, דינה כדין יתומה שאינה נשואה שאין רשות אחרים עליה. המשנה שלפנינו מפרטת תשעה אופנים שבהם אפשר למצוא את המניעות שנזכרו. דהיינו שבארבעה מהמקרים יש רק מניעה אחת, ובחמישה מקרים קיימות שתי מניעות. ולא באה המשנה הזו ללמדנו שום חידוש, זולת הפירוט. אם כן, כך אומרת המשנה בתחתית דף פיתת עמוד א', תשע נערות, ישנם תשע נערות, שאין אפשרות להפר להם את נדריהן, ועל כן נדריהם קיימים. ולכמן מבואר שמקצת מן התשע הם בוגרות, ומפרשים הרמב״ם והמאירי ורבינו אברהם מנער, שכולל את כולם בשם נערות לפי שנתקדשו בנערותן, ועכשיו קצתן בגרו. אבל הראש כותב שנערות לאו דווקא, וייתכן שחולק על הראשונים האלו, מפני שאין שום נפקמינה בכך שנתקדשו בנערותן, אז לשם מה הוא צריך חתנה להזכיר זאת? ולכן, כותב הראש שנערות הכוונה לאו דווקא. אם כן, אומרת המשנה, יש תשע נערות שאין אפשרות להפר את נדריהם, ועל כן נדריהם קיימים ואילו הם. נדרה בעת שכבר הייתה בוגרת, והיא גם הייתה אז יתומה בחיי אביה. דהיינו שגם נישאה, ולאחר מכן התלמנה או נתגרשה. ונישואין מוציאים מרשות אב אפילו את הקטנה, כמבואר בהמשך המשנה. הרי שהופקעה רשות האב להפר את שנדרה עכשיו, הן מצד בגרותה והן מצד יתמותה. ב', הייתה נערה בעת שנדרה ובגרה עכשיו לאחר שנדרה, והיא גם יתומה בחיי האב. כאמור לאל, היא נישאה ואחר כך נתאלמנה ונתגרשה. ולאחר כל זאת שמע ממנה אביה עד שנדרה, אלא שהופקעה רשותו ואינו יכול לאפר, אם מצד הבגרות ואם מצד היתמות. ג', המקרה השלישי מתוך התשע, נערות שאין אפשרות לאפר את נדריהן. נערה שלא בגרה ונדרה והיא יתומה בחייה, והיינו, שנישאה בנערותה ונתאלמנה ונתגרשה ועודה נערה, אין אביה מפר את נדרה מצד יתמותה. אז עד פה מנתה משנה שלושה אופנים שאינו יכול לאפר משום שהיא יתומה בחייה ויצאה מרשותו. באופן השני, שמיעת הנדר, ובאופן הראשון גם עשייתו, נוספה בהם מניעה נוספת שמחמתה אינו יכול לאפר, שהיו בעת שהיא בוגרת. המקרה הרביעי, נדרה בשעה שכבר הייתה בוגרת, ומת אביה עוד קודם שנדרה, הרי שיש כאן שתי מניעות להפרה, בגרות ומיתת האב. המקרה החמישי, נדרה כשהיא נערה ואחר כך נעשתה בוגרת ומת אביה, ולאחר מכן שמעו שנדרה, גם בזו, משום הבגרות ומיתת האב, אין לנדרה הפרה. המקרה השישי, הרי שהיא נערה שלא בגרה ונדרה ומת אביה ועודה נערה, באופן הזה, אין הפרה לנדריה רק מחמת מיתת האב. אז עד פה שלושה אופנים שאינו מפר משום שמת אביה, אבל באופן החמישי שמיעת הנדר וגם באופן הרביעי עשייתו, נוסף להם טעם נוסף מצד שכבר בגרה. המקרה השביעי, נערה שמת אביה ונדרה, ומשמת אביה בגרה, לאחר שמת אביה בגרה ואז שמו שנדרה. אין הנדר בר הפרה, אין מצד שמת אביה ואין מצד שכבר בגרה. המקרה השמיני, מתוך תשעת המקרים שאין אפשרות לאפר את נדריהן של הנערות, ולכן נדריהם קיימים, בוגרת שנדרה ואביה עדיין קיים, אינו יכול לאפר את נדרה מצד שבעת הנדר כבר בגרה ויצא מרשותו. המקרה התשיעי והאחרון, נערה שנדרה ואחר כך נעשית בוגרת, ואביה עדיין קיים, אלא שאינו יכול להפר את הנדר משום שבעת שמיעת הנדר כבר בגרה ויצאה מרשותו. בשלושת האופנים האלו הטעם שאינו מפר זה משום שהיא בוגרת בשעה שנשמע הנדר. אבל באופן השמיני עצם הנדר היה כבר בשעה שבגרה. באופן השביעי נוסף טעם גם משום שמת אביה בשעה שנדרה. בכל תשעת האופנים הללו נדריה קיימים ואין יכול האב להפר, אם משום שניסית קודם שנדרה וכבר יצאה מרשותו, אם משום שמת. ואם משום שנעשתה בוגרת. רב יהודה מוסיף אופן שבו אב אינו יכול להפר את נדרי ביתו. רב יהודה אומר, אף המשיא את ביתו הקטנה ונתלמנה ונתגרשה וחזרה לאביה לדור אצלו, כשעדיין היא נערה, אינו יכול להפר את נדריה משום שכבר ניסית ויצאה מרשותו. וגם אם נתגרשה ונתלמנה ביותה קטנה, אינה חוזרת להיות תחת רשות אביה מכיוון שניסית. מה שנקטה המשנה ועדיין היא נערה, הרי זה משום שנדרי קטנה אינם נדרים כלל. הרמב"ם בפירוש המשניות גורס עדיין היא נערה, ומבאר שרבי יהודה בא לומר שקטנה שסייעה אביה ונתאלמנה ונתגרשה, הרי היא בכלל נערה שאביה יכול להפר את נדרה. רבי יהודה בא לחלוק על תנא קמא, הסובר שנערה שלא בגרה והיא יתומה בחיי אביה, דהיינו שנישאת ונתאלמנה, נדריה קיימים ואין אב יכול להפר את נדריה. זוהי המשנה שלנו, שתחילתה בדף פ"ט עמוד א' וסופה בדף פ"ט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את קטע הגמרא הקצר שאחרי המשנה. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, אמר רב, זו מה ששנינו במשנתנו תשע נערות, מה הם? אלו הם דברי רב יהודה, שפירט את כל הצדדים כדי לחדד את התלמידים. כך מביא הרן את דברי התלמוד הירושלמי. אבל חכמים אומרים שלוש נערות יש, שאם נדרו נדריהם קיימים ואין אביהם יכול להפר את נדרן. ואלו הם, בוגרת ויתומה שמת אביה, ויתומה בחיי האב. וכל תשע נערות המובאות במשנה נכללים באותן שלוש נערות. והנה, אם הוריי ורבותיי, הגענו למשנה השנייה בדף פ"ט עמוד ב'. דנה המשנה עכשיו בשני אופנים בהם תלתה אישה את נדרה בתנאי, ועדיין לא נתקיים התנאי, וממילא לא חל עדיין הנדר. האם רשאי הבעל להפר כבר מעכשיו? אומרת המשנה, אישה שאמרה לבעלה, קונם שאיני נהנה, שאיני נהנית לאבא ולאביך, איני נהנית מאבי ומאביך, אם עושה אני על פיך, אם אני מהנה אותך, כלומר, שנדרה נדר על תנאי שאם תהנה את בעלה, יחול עליה איסור להנות מאביה או מחמיה, ואילו תוסת מבארים את דברי המשנה שנדרה שלא תהנה את אביה וחמיה אם תהנה את בעלה, או שאמרה להפך, שאיני נהנית לך, אם עושה אני על פי אבא ועל פי אביך, שהתנתה שאם תהנה את אביה או את חמיה, יאסר עליה ליהנות מבעלה. בשני האופנים הללו, הרי זה יפר. יכול הבעל להפר את נדרה, כיוון שמשנתנו סוברת כדברי חכמים, שיכול הבעל להפר את נדרי אשתו, אף קודם שהם חלים בפועל. כיוון שנדרים אלו כאשר יתקיים התנאי ויחולו, יהיה בהם משום עינוי נפש או דברים שבינו לבינה, רשאי הוא להפר אותם כבר מעכשיו. הרמב״ם בפירוש המשניות מבאר את דברי המשנה באופן אחר, שהכוונה, אם אני עושה על פיך, היינו אם אשמע בקולך, וכן אם עושה אני על פי אבא, היינו אם אשמע בקולו. ומבאר הרמב״ם שהמשנה מדברת בנערה המאורסה שאביה ובעלה מפרים נדריה, והיא נדרה שתאסר בהנאת בעלה אם תשמע בקול אביה, וכן להפך, שתאסר בהנאת אביה אם תשמע בקול בעלה. ממילא היה הדין נותן, שכאשר יפר אביה את נדרה, נמצא שעשתה על פיו, והרי היא נאסרת בהנאת בעלה, וכן להפך. מחדשת המשנה שאין זה כך, אל חלות הנדר והפרתו, באין כאחד, והנדר מופר. יש מחלוקת ראשונים מאיזה טעם יכול הבעל להפר את נדר אשתו שלא תהנה מאביה או חמיה אם תהנה את בעלה. דעת הרן שבין הנדר ובין התנאי יש בהם על כל פנים משום דברים שבינו לבינה בכך שאינה נהנית מאביה וחמיה או בכך שאינה מהנה את בעלה. ומבארים האחרונים וביניהם החתם סופר את דבריו של הרן שאף שדעת שמואל אל בית עמוד א' שאישה אוסרת על עצמה להנות מאיש פלוני יכול הבעל להפר משום נדרי עינוי נפש, מכל מקום לא ניתן לבאר כך במשנתנו, כיוון שמבואר שם לאיל, שדין זה הוא רק לדעת חכמים, אבל רבי יוסי סובר שאין בזה עינוי נפש, אלא רק דברים שבינו לבינה. ועוד מבואר שם, שכל המשניות בפרק הזה הם בשיטת רבי יוסי, ולכן כתב הרן, שעל כל פנים, גם לשיטת רבי יוסי יש בזה משום דברים שבינו לבינה. שיטה נוספת בביאור הטעם שיכול הבעל להפר, זה שיטת תוספות בדיבור המתחיל תניה, וכן הראש, שמבארים שכיוון שאישה זאת תלתה את נדרה בתנאי שלא תהנה את בעלה, וכאשר היא מענה אותו היא נאסרת בהנאת אביה וחמיה, יש בדבר הזה גנאי לבעל, ועל כן רשאי הוא להפר את הנדר הזה משום דברים שבינו לבינה. והחידוש בשני חלקי המשנה הוא, שלא רק באופן הראשון שחל עליה איסור תכף כשנדרה, או להנות מאביה וחמיה מחמת עיקר הנדר, או להנות את בעלה מחמת התנאי, שיש בזה משום דברים שבינו לבינה, ועל כן יכול בעלה להפר מיד, אלא גם באופן השני שיכולה היא לא לענות את אביה וחמיה ולא תאסר בהנאת בעלה, ואם כן אין כאן עכשיו לא עינוי נפש ולא דברים של בינו לבינה, אף על פי כן הוא רשאי לאפר, כיוון שאי אפשר לאישה שלא לענות את אביה וחמיה, וממילא עתיד הנדר לחול לאחר זמן, ויהיה לה עינוי נפש בכך שתאסר בהנאת בעלה. ודעת משנתנו היא שרשאי הבעל לאפר נדר של עינוי נפש אף קודם שהנדר חל. זוהי המשנה שלנו, בדף פייטט עמוד ב', המשנה השנייה בדף פייטט עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מביאה הגמרא ברייתא שנחלקו בה רבי נתן ורבנן בשני אופנים שונים, שתלתה האישה את נדרה בתנאי, ועדיין לא נתקיים התנאי ולא חל הנדר. האם יכול הבעל להפר כבר מעכשיו? אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא, אישה שאמרה לבעלה קונם שאיני נהנית לאבא ולאביך, נדרה נדר לא ליהנות מאבי ואביך אם אני עושה לפיך, אם אני מהנה אותך ועדיין לא חל עליה איסור ליהנות מאביה וחמיה עד שיתקיים התנאי בזה שתהנה את בעלה. רבי נתן אומר לא יפר לבעלה את נדרה כיוון שעדיין לא חל הנדר בפועל. והחכמים אומרים יפר כיוון שלשיטתם יכול הבעל להפר את נדרי אשתו אף קודם שהם חלים בפועל. האופן השני שבו נחלקו רבי נתן ורבנן בברייתא, באישה שאמרה לבעלה נטולה אני מן היהודים, תאסר הנאת תשמישם של כל ישראל עליי, אם אני משמשתך. כלומר, שהתנתה שאם תשמש עם בעלה, יחול עליה איסור ליהנות מתשמישם של כל ישראל ובעלה בכללם. ולמרות שמבואר במשנה לקמן בדף צדי עמוד ב', אישה שאמרה נטולה אני מן היהודים יוצאת ונוטלת כתובה למשנה ראשונה, כאן אין הדין כך. כיוון ששם הטעם הוא כמו שכתב הרן שמוכח מדבריה שהתשמיש קשה לה והרי כאנוסה. אבל כאן שלא אסרה עליה תשמיש כל ישראל, אלא רק אם היא תשמש עם בעלה ויכולה היא שלא תשמש עמו ויגרשנה ותהיה מותרת, אם כן אין כל הוכחה שהתשמיש קשה לה. אם כן, אישה שאמרה נטולה אני מן היהודים, אם אני משמשתך, כלומר שהתנתה אם תשמש עם בעלה יחול עליה איסור ליהנות מתשמישם של כל ישראל ובעלה בכללם. רבי נתן אומר לא יפר לה עכשיו את נדרה מאחר שכל זמן שאינה משמשת עמו, לא חל עליה נדר, וממילא לא ניתן עדיין להפר את הנדר הזה. החכמים אומרים יפר, כיוון שלשיטתם של חכמים יכול הבעל להפר את נדרי אשתו אף קודם שהם חלו בפועל. וטעם הדבר שנקט התנא בברייתא את שני המקרים, זה כדי להשמיענו חידוש בין לדברי רבי נתן ובין לדברי חכמים. באופן הראשון שנדרה שלא תהנה מאביה וחמיה אם תהנה את בעלה, יש חידוש לדעת חכמים. שאף על פי שנדרה בדבר של עינוי נפש, שאם לא תוכל ליהנות מאביה וחמיה יש לה עינוי נפש בזה, ואילו התנאי הוא בדבר שבינו לבינה שאם לא תהנה את בעלה אין לה בזה עינוי נפש, אלא שרשאי הבעל להפר משום דברים שבינו לבינה, מכל מקום. אז אף באופן כזה שאין הנדר והתנאי באופנים שווים, אין צריך להמתין עד שיחול הנדר בפועל אלא יכול הבעל להפר מיד. ובאופן השני, שנחלקו לעניין נטולני מן היהודים עם השמשך, החידוש הוא בדברי רבי נתן, שהרי באופן זה גם התנאי וגם הנדר, זה בדברים שבינו לבינה, היה מקום לומר, שבאופן כזה גם רבי נתן יודע, שיש לדון כאילו כבר חל הנדר בפועל, וצריך להשמיענו, שלשיטה זו של רבי נתן, לעולם אין להפר את הנדר קודם שהוא חל בפועל. מביאה הגמרא המעשה שבו חששו לדעת רבי נתן, שאי אפשר להתיר נדר קודם שהוא חל. ההוא גברה, היה אדם אחד, איתה שר הנייתה דעל מעלי, אסר על עצמו, בנדר להנות מן הבריות. הנה סיבית את הקילו, תנינה אילחתה. אם יישא אישה קודם, שילמד תורה. שהיה רוצה ללמוד קודם שיהיו רחיים על צברו, ולכך התנה, שאם יישא אישה קודם שילמד, יאסר עליו להנות מן הבריות. רייט בגפה וטובליה, ולא אימצי למיתנר. רץ במקלו ותרמילו, ולא עלה בידו ללמוד תורה. ובעצם הגמרה נוקטת לשון משל, שאף שישתדל בכל כוחו ללמוד תורה, לא עלה הדבר בידו. ועל כן לא יכול היה לישא אישה, כיוון שבזה עוברו על תנאו, ויכול עליו האיסור ליהנות מן הבריות. וגם לא יכול היה לדעת רבי נתן ללך לחכם שיתיר את נדרו, כיוון שלשיטתו לא ניתן להתיר נדר קודם שאוכל. ומכיוון שלא הייתה תקנה לאדם הזה, אתה רב אחה ברבונה ושפשי, ברב אחה ברבונה, והתעה אותו, או יש שגורסים שפיתה אותו, ואמר לו שאף אם יישא אישה לא יאסר בהנאת הבריות, ואם סבית אתה ונשא עלה אישה, ובזה נתקיים תנאו, וחל עליו איסור ליהנות מן הבריות. ושרקי תינה, תח רב אחה לאותו אדם טיט על בגדיו, כדי להראות לו שהוא זקוק לבריות שיחפשו את בגדיו, וממילא יש לו להתיר את נדרו, ואתיה והביאו לקמי דרב חיסדא לפני רב חיסדא, כדי שיתיר לו את נדרו. אמר רבה, מן חכים למעבד כי המילתא, מי הוא החכם שהבין שיש צורך לעטותו לישא אישה כדי שיחול הנדר? אילב דרבחה ברבונה דגברא רבאו, רק אדם גדול כמו רבחה ברבונה יכל לעשות זאת. הוא מבאר את הצורך לעטותו, דכסבר סובר רבחה, דכי איכה דפליגי, כשם שנחלקו רבנן ורבי נתן באפרה, אם יכול הבעל להפר את נדרי אשתו, קודם שחלו בפועל, הכנה מפליגי בשאלה, נחלקו גם כן לעניין התרת חכם, וממילא, לשיטתו של רבי נתן, גם חכם אינו יכול להתיר את הנדר קודם שהוא חל, וכיוון שרצה רב אחה לחוש גם לדעתו של רבי נתן, הוכרח להטותו כדי שיישא אישה, ועל ידי כך יחול נדרו ויעשר בהנאת הבריות, ויוכל החכם להתיר את נדרו. מביאה הגמרא, המורה חולק על דברי רב אחה וסובר שיש לחלק בין הפרת הבעל להתרת חכם, ורב פפי אמר, המחלוקת של רבי נתן ורבנן אם אפשר להפר קודם שיחול הנדר, אינה אלא בהפרה שמפר הבעל את נדרי אשתו, וסברת המחלוקת היא, דרבי נתן סבר אין הבעל מפר אלא אם כן כבר חל הנדר, וראייתו מזה שנאמר, דכתיב בספר ישעיה פרק כ"ד פסוק כ"ג, וחפרה הלבנה, הוא דורש את המילה וחפרה מלשון הפרה, ואת המילה הלבנה כאילו כתוב בה, חל בנה, דהיינו שניתן להפר רק לאחר שחל הנדר הנחשב כבנייה, כמו ששנינו לאל בדף חב בית עמוד א' הנודר כאילו בנה במה, ורבנן סברי חכמים סוברים, בעל מפר אף על פי שלא חל הנדר, דכתיב נאמר בספר איוב, פרק ה' פסוק י' ב', מפר מחשבות ערומים, ולמדים מכך שניתן להפר אף מחשבה, דהיינו נדר שעדיין לא יצא אל הפועל. ואין הטעם הזה של חכמים מועיל אלא לגבי בעל שנאמר בו לשון הפרה, אבל בשאלה שבא לחכם להישאל על נדרו, דברי הכל אין החכם מתיר כלום, אלא אם כן חל הנדר. דכתיב נאמר בספר במדבר פרק ל' פסוק ג', לא יחל דברו, לא יחלל את דברו. דרשו חכמים במסכת ברכות דף למד בית עמוד א', הוא אינו מחל. אבל אחרים מוחלים לו, מכאן לומדים שיש כוח ביד החכם להתיר נדרים. ומכיוון שיש במשמעות המילה יחל גם לשון חלות, יש להוכיח שלא נאמר דין התרת נדרים על ידי החכם, אלא כאשר חל הנדר בפועל. וסברת החילוק בין הפרה להתרה היא, שלגבי התרת חכם יש דין שחייב הנודר להתחרט על נדרו, ובלא זה אין החכם יכול להתירו. ועל כן אי אפשר להתיר קודם שיחול בפועל, כיוון שכל זמן שעדיין הוא לא חש את הקושי שבקיום הנדר, הוא לא מתחרט באמת. וגם כשאומר שהוא מתחרט, אין זה אלא מן השפה ולחוץ. שואל החתם סופר, איך יכל רבחה ברבונה להטעות אותו ולומר לו שאף אם יישא אישה, לא יאסר בהנאת הבריות? הרי מכיוון שאסר על עצמו אותו אדם הנאות העולם, אם יישא אישה חל עליו איסור ביה מיד כשקיצה, ואם כן לא יוכל להישאנה בחופה, שהרי חופה שהיא הביאה באסורה, לא קונה. את הרצח התם סופר שרווחה ברבונה יטעה את אותו אדם ואמר לו שגם הביאה מותרת, ובאופן כזה שדעתו לבעול, אז החופה קונה, אף כאשר הביאה אסורה. ושמח רווחה על כך שלאחר שיתיר לו את נדרו, נמצא שלמפרע לא הייתה כאן ביאה באיסור, ונחשב שקידש אותה על דעת ביאה מותרת. ולמרות שאין ראוי לעבור לכתחילה על נדר על סמך הפרה, בשעת הדחק שונה הדבר ומותר. אומר החתם סופר, שעל פי מעשה זה ניתן לבאר עניין תמוע בספר שמואל ב' פרק א', שמבואר שם שרצה דוד המלך עליו השלום לבנות את בית המקדש, ושאל לדעתו של נתן הנביא, והוא עונה לו, כל אשר בלבבך לחסה. לאחר מכן הורה הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא לומר לדוד המלך שלא יבנה את בית המקדש, אלא שלמה בנו יבנה. נשאלת השאלה, מדוע נתן הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא לטעות מתחילה ולא אמר לו מיד שיאמר לדוד שלא יבנה? התשובה היא שדוד המלך נדר שלא ייכנס לביתו ותלה את הנדר הזה בתנאי, שאם ייתן שינה לעיניו קודם שימצא מקום לארון העדות, אז יחול עליו האיסור להיכנס לביתו. כמו שנאמר בתהילים קופלמת ב', אשר נשבע להשם, אם אבוא באוהל ביתי מעלה על ערש יצועי, עד אמצא מקום. וכיוון שנדר זה היה תלוי בתנאי, לא ניתן היה להתיר את הנדר הזה עד שיתקיים התנאי. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא לנתן הנביא לטעות ולהורות לדוד לבנות את בית המקדש, ועל סמך זאת שכב דוד לישון באותו הלילה ובזה חל נדרו, וכעת ניתן היה להתיר לו את נדרו. מוריי ורבותיי, אחיי וראי, אנחנו חותמים את לימוד דפים, פי ח' ופי ט' עם 12 שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, סומה שהרג בשוגג, האם חייב גלות ומייחן לומדים זאת? שאלה שנייה, מודר הנאה מחתנו ורוצה לתת לביתו מזונות, כיצד ינהג? שאלה שלישית, המודר הנאה מחתנו וכשנתן מעות לביתו אמר לה, מה שתרצי עשי, למי שייכים המעות ובמה תלוי הדין הזה? שאלה רביעית, למסקנת הגמרא, אליבא דרבי מאיר, מתי האישה יכולה להקנות עירוב של בעלה לבני החצר ומדוע? שאלה חמישית, כיצד נפסק להלכה במודר מחתנו וכשנותן מעות לביתו אומר, מה שתרצי עשי? שאלה שישית, על מי נאמר הפסוק ונדר אלמנה וגרושה יקום עליה ומייחן מוכח כך? שאלה שביעית, האם הזמן הקובע להפרה הוא זמן אמירת הנדר או זמן חלות הנדר, ומייחן לומדים זאת? שאלה שמינית, מתי כולם מודים שהזמן הקובע הוא זמן אמירת הנדר ומדוע? שאלה תשיעית, מה לומדים מהכלל הנאמר בפרק נערה המאורסה, ומה לומדים מהכלל הנאמר כאן אצלנו במשנה? שאלה עשירית, מה הם שלושת הכללים של הנערות שנדרם קיים, ומדוע רב יהודה כתב 9 נערות? שאלה 11, כשאומרת קונם, שאיני נהנית לך אם אני עושה על פי אבא ואביך, מדוע יכול להפר מעכשיו, הרי יכולה לקיים את התנאי ואין בזה אפילו דברים שבינו לבינה? והשאלה האחרונה, מדוע רווחה יטעה את הנודר שאיסה אישה למרות שמחמת זה יאסר בהנעת העולם? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה על דפים, פי ח' ופי ט' ממסכת נדרים, אנחנו חותמים את שיעור דפינו היומי להיום, יום חמישי, ה' באלול תשע"ה, יום בו כאמור, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה את דפים פי ח' ופי ט' של המסכת, מסכת נדרים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום שישי ו' באלול תשע"ה, עם שני הדפים האחרונים של מסכת נדרים, דפים צדי וצדי א' של המסכת. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, הורה תורה ושמחה, כתיבה וחתימה טובה, וכל מילד מיטב ממקור הברכה. חלכם לאורייתא, אחי ורעי, הכל טוב. ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.